נמצא איתנו מברלין, חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי. שלום לך, ערב טוב.
שלום יעקב ואבי.
שלום לך חבר הכנסת כהנא. אתה יודע, אנחנו כאן בארץ חושבים שאנחנו מרכז העולם, ושכל העולם מתעניין במה שקורה אצלנו. כן מהפכה משטרתית, כן מהפכה משפטית. האם זה התחושה שאתה גם מרגיש שם בברלין הרחוקה, אם אפשר לומר?
אני לא חושב שאפשר להגיד שכולם מתעניינים בנו. אני כן נפגשתי היום עם שני חברי פרלמנט גרמנים, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה. הם שניהם תומכי ישראל חזקים מאוד. הם שניהם מאוד מאוד מודעים למה שקורה, והמסר המרכזי שלי אליהם היה, זה שאנחנו מבקשים מהם, בלי קשר לאיזה ממשלה יש בישראל, תמיד לתמוך בנו ולהמשיך לאהוב אותנו. זה היה המסר.
כן, דווקא בגרמניה...
התגובה שאתה שומע, אבל יש תחושה של שרים, גם הקואליציה, שנפגשים עם נציגים אירופאים, שהם מסתכלים על מה שקורה כאן, כאילו אנחנו הולכים לאבד את הדמוקרטיה, וכשאתה דווקא מגיע מהצד האופוזיציוני, האם אתה מנסה לשכנע אותם שישראל היא עדיין מדינה דמוקרטית? באיזשהו הפוך על הפוך?
בוודאי, בוודאי, אני מדבר איתם על החוזק של ישראל, על החוזק של ישראל. אתה יודע, אנחנו, כשאנחנו בארץ, אנחנו יכולים להתווכח, אפילו להתווכח בחריפות, על הרבה דברים. אבל כשאנחנו טסים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, אנחנו צריכים להיות, להראות את האחדות שלנו, כן, לא לטעת את המחלוקות, ואתה יודע, ידעתי להסביר להם היטב את שני הצדדים, לכאן ולכאן, ואמרתי שאני בהחלט מקווה שעכשיו, תחת המטריה של הנשיא, באמת נגיע לרפורמה משמעותית, אבל בהסכמה רחבה, אני גם מאמין שכך יקרה בסוף.
הגישה שלך אולי מסבירה קצת את ההבדל בסקרים, שנהיה פתאום בין יש עתיד לבין המחנה הממלכתי, כיוון שיושב ראש יש עתיד יאיר לפיד נמצא בארצות הברית, ועושה בדיוק ההפך ממה שאתה אומר.
תראה, אני שוב, אני לא רוצה להיות הדובר של יש עתיד, אני יודע
לא,
שבאמת...
לא, הפוך, אני רוצה להגיד את ההבדל. כלומר, אם זה מקובל עליך שמישהו רשמי, חצי רשמי, יושב ראש אופוזיציה, נוסע לחול, ושם דווקא מחמם את האווירה נגד ישראל.
אני חושב שנכון שמי שמייצג את ישראל כלפי חוץ ידגיש את היותנו עם אחד, ידגיש את ה... כן, שגם עם כל המחלוקות אנחנו בסוף הכי חשוב שאנחנו נהיה ביחד. כמו שאמרת באמת על הבנפיט בתוך ישראל, אז הסקרים, שוב, אני לא רואה איזה בחירות באופק, אבל מה שמשמעותי זה שהציבור רואה שהמחנה הממלכתי באמת חותר להגיע לרפורמה משפטית, אבל שהיא תהיה בהסכמה רחבה, הציבור... באמת סומך עלינו, על בני גן, שאנחנו נחתור לדבר הזה.
השאלה היא, האם אתם תסכימו, כשאתה נשמע אופטימי, וחייבים לומר שגם בצד של הליכוד נשמעים, יש קולות לפחות שנשמעים אופטימיים, אבל לכולם ברור שמי שלא אופטימי, ומי שירצה לטרפד את זה, זה יאיר לפיד. השאלה היא, אם אתם, כשבסוף אנחנו רואים איזשהו סוג של תאום ביניכם, האם אתם תסכימו ללכת למתווה, ללא יש עתיד, ולחתום מול הליכוד על מתווה פשרה בבית הנשיא. עקרונית אני שואל, האם אתם מחויבים ליש עתיד או שתחתמו גם בלעדיהם?
תראה, ברמה העקרונית אנחנו כבר ראינו שבני גן ברגע האמת שם את ישראל לפני הכל, ומקבל החלטות מאוד מאוד קשות, שם את ישראל לפני הכל. עכשיו אני אומר, אנחנו עכשיו פועלים כאופוזיציה יחד עם יש עתיד, כדי לנסות ולהגיע למתווה שיהיה מוסכם על חלקים כמה שיותר נרחבים בעם ישראל. אבל אם בסוף יהיה זה משהו שהם פחות יכולים לחיות איתו, ואנחנו כן, ואתה יודע, וזה לא פשוט, כי בסוף בני גנץ הגדיר קווים אדומים מאוד ברורים להידיינות הזו, אז בסוף הוא כבר הוכיח שכאשר זה מגיע לרגע האמת, בני גנץ יודע לעשות, לקבל החלטות שישראל לפני הכל, ואנחנו, אתה יודע, הוא שתי מפלגות אחרות.
אפרופו ברלין, מחאות וכל מה שקורה בארץ, אתה ודאי שמעת על ההפגנות מול ביתו של אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, ואחת הטענות שנשמעו נגד ההפגנות האלה, ההפגנה הזאת הייתה, אתם מפגינים נגד ניצול שואה, אתה חושב שיש פה איזה קשר בין הדברים? מישהו ניצול שואה, יש לו איזה סוג של חסינות מסוימת?
אין חסינות, אבל בסוף, אני לא יודע, כל ההפגנות האלה, חוץ לאנשים שהם כבר לא בשדה הפוליטי, אני חושב שהם פחות מתאימות, לכו תפגינו ליד בתים של פוליטיקאים, כל מה שמותר לפי החוק, אתה יודע מה, באופן כללי, מה שמותר לפי החוק שיעשו, שבוע באמת יום השואה, אולי כן כדאי להתייחס קצת אחרת, אבל בסוף, מה שמותר לפי החוק, הכל לגיטימי.
בוא נדבר על התקסים שצפויים לנו בשבוע הבא, ואתה גם כיוצא מערכת הביטחון, מפקד טייסת במילואים. האם שרי ממשלת ישראל בעת הזאת, לנוכח הקולות שאנחנו שומעים, צריכים פשוט להישאר בבית ולא להכניס את המשפחות השכולות לתוך המחלוקת הזאת של כן יופיעו, לא יופיעו?
התשובה שלי היא לא. שרי ממשלת ישראל הם סמל של, שלנו כעם, כמדינה עצמאית, ריבונית. יש לנו ממשלה אחת, בין אם אנחנו אוהבים אותה ובין אם אנחנו לא אוהבים אותה. הממשלה הזו נבחרה כחוק, השרים האלה מונו כחוק, ולכן אני חושב שצריך באמת להשאיר את יום הזיכרון כיום שהוא מחוץ לכל המחאה הזו, לתת כבוד לנופלי צהל, לחללי צהל, אנשים ששילמו בחייהם על הזכות שלנו להמשיך להיות כעם עצמאי במדינתו, ואני ממש מתחנן בפני כל מי שמגיע לטקסי יום הזיכרון וכברות, להשאיר את הוויכוחים האלה, לחכות עם זה עוד יום, עוד יומיים, באמת לתת לחללי צהל ולמשפחות השכולות את הכבוד הראוי להם, ולהשאיר את הדיון הזה מחוץ לבתי העלמין.
כשאתה מסתכל על מה שקורה במשרד שעזבת אותו, ואני עושה פה מעבר חד מממלכתיות לפוליטיקה הקטנה, אתה מרגיש שמעשה ידיך הטובים בים? כי כל מה שעשית מבטלים, הם דברים אחרים, דברים אחרים, כי בעצם יכולים לטעון בעצם, גם אתה עשית את זה להם, כן?
תראה, הדבר, זה לא משעשע, אבל הדבר המעניין הוא שכרגע עוד שום דבר לא בוטל, הרי בסוף, למשל, רפורמת הכשרות היא חוק, כדי לבטל אותה צריכים להעביר חוק נוגד, אז בינתיים היא עוד נוסעת, בטח החלק הראשון שלה, שמאפשר לכל רב עיר לתת כשרות במקומות, בערים אחרות, זה עדיין בתוקף, ואני יודע שזה עדיין, שזה קורה לחלוטין. בגיור לצערי לא הצלחתי לעשות שום דבר, מה זה לא הצלחתי? גם באיזשהו שלב הבנתי, אגב, אני פשוט הבנתי, שגם אם יש לי כוח לעשות את השינויים האלה במערך הגיור, הבנתי שזה הולך לקרוע את יהדות ההלכה, ופשוט עצרתי למפלגה של ליברמן, אמרתי, אני מצטער, אני לא יודע לעמוד בהסכמים הקואליציונים, כי זה יקרע את יהדות, את היהדות ההלכתית בארץ ובעולם. והבנתי שפוליטיקאי או קואליציה, גם אם יש לה כוח, היא לא צריכה להשתמש בו עד הקצה. הלוואי והממשלה הזו הייתה מבינה את אותו דבר לגבי הרפורמה.
ובדיעבד אגב, אתה מצטער על כך שהשתמשת בכוח הזה, למשל בכל מה שנוגע לרפורמת הכשרות, שכולם הסכימו שצריך לעשות אותה, זה קצת כמו הרפורמה המשפטית. אבל אולי זה שהרבנים הראשיים התנגדו והייתה אווירה כזאת, גרמה בסוף לכך שהרפורמה נכשלה גם. לא ראינו הרבה רבנים שרצים לתת הכשר, גם כשזה היה אפשרי.
תראה, התשובה שלי היא טיפה מורכבת, אבל אני אענה. היה אפשר לעשות את זה אחרת, בסדר? היה אפשר לעשות את זה אחרת. אני חושש שגם אם הייתי מנסה לעשות את זה אחרת, ההתנגדות הייתה אותה התנגדות, כי רוב ההתנגדות לצערי נבעה משיקולים של מבנה הקואליציה והתנגדות פוליטית, ופחות מהתנגדות עניינית לרפורמה כמו שהיא. אני די משוכנע שאם תשאל חלקים נרחבים בליכוד, וכולל אנשים ממפלגות חרדיות שאמרו לי, תקשיב, העיקר של הרפורמה שלך, המבנה הקולי של הרפורמה שלך הוא מבנה חכם מאוד, וככה זה צריך להיות. אבל עזוב, נו, מאחורינו. לענייננו, יש נבחר שר, שר מלכיאלי, הוא איש שאני מאוד מעריך ברמה האישית. אני רואה שהוא פועל לממש את האג'נדה שלו, זה תפקידו, לזה הוא נבחר. אנחנו הפסדנו בבחירות, הוא ניצח. באמת, שיהיה לו בהצלחה, שיעשה הכי טוב שיודע.
אי אפשר להימנע לסיום, לשאול אותך בנושא הזה של הגיוס, וראינו איזשהו מתווה שיוצא מכיוונו של בני גנץ גם. האם אתה עקרונית תומך במודל הזה של הגדלת התמיכה במילואים ובחיילי צהל, והורדת גיל הפטור לתלמידי הישיבות לגיל 21-23?
באופן כללי, אני חושב שכל מי שעדיין יש לו איזשהו חלום שאפשר לגייס חרדים בכפייה, כדאי שהוא יתעורר מהר מאוד מהחלום הזה, זה לא הולך להצליח. וצריכים לכן ללכת בדרך אחרת. אני חושב שהדרך שאותה מציעה המפלגה שלנו, שהציגו בני גנץ וגדי איזנקוט, זו הדרך שבסוף תשמור את המבנה של צבא העם, בסוף כל נער ונערה בישראל יהיו חלק מהנתינה לעם ישראל, ולא נקרות בכסף ונפגע בצבא העם, כמו שההצעה של הקואליציה כרגע.
חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
תודה רבה. פרסומות.